יום שני, פרשס קוירח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מייסקי נפלא שסובה באיש לרעהו. איך המויסה של הרבי מזווין עזר לאברך שנתקע בכביש ירושלים תל אביב. העירה זווין, גוי שיקור, מריח, מחודת שולן, היהודי, מפד לחלון הבית שלו. בינתיים בני הבית היו בית הכנסת. תפילה, הגוי מתפרץ פנימה ומכבד את עצמו בסעודת מלאכים. פתאום נשמעו רשרושים, הגוי מזנק מכיוון הדלת עם פה מלא, כיוון שהוא נתקל בעל הבית, הוא נבהל, האוכל נתקל, הוא נתקע בקנה שלו, העיניים התעגלו בבעתה והוא נפל על הארץ שדוד. באמת, היהודי בעל הבית התחלחל מפחד. פורה להיות הדב צף ובעלו במוחו עוד מעט כי המציאו הנוצרים שהיהודים משתמשים בדם לבישול צ'ונט. כל עוד נשמתו בו הוא רץ לרב שלום כדי זווילר, נתקע אותו על החומרת המצב. אמר לו הרבה, אמר לו רב שלום זווילר, אני לא רבה. ופרס את כפות ידיו בתנועה של מה אני יכול לעשות. במחילה אז אותו יהודי ואמר לו, זה לא זמן מתאים לסלסולי הנובה. טוב, נכנע הרבה ואמר לו, תחזור הביתה. תניח כפית שונד בפה של הגוי ותראה ישועות. היהודי מייר. עשה כאן תשובה עליו. הגוי פשוט קם והלך. הנשי התרחש לנגד עיניו לא נתן לו מנוחה. החליט לעקוב אחרי הגוי לראות מה ילד יום. הגוי צעד הביתה, היהודי מתצפת עליו מרחוק. כשהוא מגיע אשתו צורחת עליו, איפה היית? ומקללת אותו. הוא אמר לה, אני לא מרגיש טוב. הכיני לי כוס תה. חנן, והיא בשאלה, קוסטי, אתה שיקור, נלמת לכמה שעות. אמרתי לך להפסיק לשתות. קוסטי אתה רוצה? קח קוס, ותוך כדי השליח הקוס חוחק לכיוון הראש שלו. הקוס פגע לו בראש, ואז הוא נפל בשנית, שדוד ומת. ואז קלט היהודי, רב שלום כי לא פעל שהגוי יחזור לחיים, אלא שהוא ימוד בבית שלו, ולא בבית שלי. הסיפור הזה נזכר אברך שנתקע עם הרכב שלו בכביש ירושלים תל אביב. יחד עם הבת שלו והנכדים הקטנים. הוא היה בדרך מבית שמש לירושלים, ליד שהשתלב בכביש, המנוע קבע, שיחק עם הפתחות התנאה, נעל את הרכב עם השלט, פתח שוב, אין קול ואין קשר, אין הסבר לתקלה פתאום. הוא נתקע בנתיב השמאלי, ונהגים שמאחור פרצו בצפירות רמות, מסעיות דוהרות, נהגי מוניות עצבניים עקפו אותו מימין, גם חונאי שהתקשר אליו לא הצליח לחליט אותו דרך הטלפון. עבר חצי שעה הוא נזכר שהתחייב סכום לצדוקה שלא פרה אותו, 36 שקל, סך הכל, אבל מי יודע? בדיוק אז, הוא נזכר בסיפור הזה, הוא פשוט מתזווילה. ואז הוא אמר, רבוני שלא אלא, אני מבין שמגיע לי עונש, אבל דווקא פה אני מתחייב לפרוע את החוב לצדקה ברגע הראשון שהתאפשר לי, ואף להכפיל את הסכום. אין לי פה את רב שלום תזווילר, אבל יש לי פה אותך, אני מבקש לא באמצע אוטוסטרדה. נכנס לרכב, תניע כרגיל, הכל פעל כשורה, כולל המזגן, בלי רעש, רעידות ורשרושים. הגיע הביתה בלב שמח, כשכל הנכדים והפקלאות נחו כבר בשלום, ירד לרכב, ואז המנוע לא פעל. והוא כותב פה, שמולה היה כותב השורות מכיר את האישית המספר, המשוכנה שמדובר במייסי שלא היה, זה יכול להיות. אבל הוא אומר שהוא מכיר אותו, תמיד חוכם שיושב על התורה ועל עבודה עשרות בשנים, ועולם הדמיון רחוק ממנו. מה אנחנו משיכים לסיפור היומי? פרסם ביתד לפני שנתיים. אז אתם תחוכם מספר שבידידו אבי עובדה, שהוא לפני כעשור זכה להקים מסמיגדש מעט בקהילה מסוימת בארץ הקודש, באזור מגורים זניח. לפני זה לא היה שם מקום למגורים לבני תויר בכלל. הבדקין טבע הרבה מקומות, שהתעלות הסחרות הוא פשוט קושש מנדי וים בעמל רב. החלום שלנו אומר, היה לרכוש מגרש קטן באותו שכונה ולבנות עליו בית מפואר לתויר ותפילה. נודע לי, הוא מספר, שאחד הגבירים הידועים, מגולת ארצות הברית שהתפרסם בכוח התמחים דוריזה שלו, מבעי ביתו של מרון הגראי שטיימן, הוא בא לביקור בארץ ישראל, שלח אליו אישית, אישיות מכובדת שדיבר על ליבו, בגודל הזכות לתרום לקהילה הקדושה הזאת, הגביר התרגש, הבטיח לאלתר תרומה של 1,000,000 שקל, אבל הוא התנה את זה בברכה מהרב שטיינמן. הוא נכנס למחרת הגביר לרב שטיינמן, סיפר לו, הרצון לתרום לקהילה החדשה. אמר לו הרב שטיינמן, אני לא בא לקבוע לך מה לעשות, אבל אם באת לקבל עצה וברכה, אני רק אגיד לך שזה נחמד ויפה לתרום לבית הכנסת שיונצח על השם שלך, אבל אי אפשר לדעת מה ילד יום. הטקס לפעמים מתפתחות מריבות, מחלוקות רחמנא ליצלן. האם אתה רוצה שהשם שלך ינצח על המחלוקת? אני במקומך המשיך הרב שטיינמן ואמר, לא הייתי תורם ללימוד תורה, משהו נצחי בלי סיכונים. כמובן שהגביר תרם את הסכום לכל ידו, אבל לא לאותו בית הכנסת. אני מספר אותו את המתחוכה שהוא כמה התאכזב, אבל הוא הבין שגדולי ישראל בעיני הבדלך רואים דברים שאני הקטן לא מסוגל לראות. שנים עברו והקהילה המשיכה לגדול כשנודדת מפעם לפעם למבנה אחר, עד שבארצה במחלוקת גדולה הלכו מליצלן. מחלוקת שמחלה כל חלקה טובה באותו מקום עד עצם היום הזה. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, קוירח, מחלוקת, יש פה מאמר נפלא של הרב הגאון רבי שמעון ברוך גינות. מריבה עצומה, הוא מתחיל את המאמר שלו, מריבה עצומה פרצה בין העיניים והאוזניים, מלחמת עולם, שקהלה נאצות וגידופים הדדיים, מתשכבים עם הודעות ענק, העיתונות חגיגה, מה הייתה המריבה? העיניים אמרו בסלידה, תראו את שתי הבליטות המחאורות שיוצאות מהראש, עברות לגמרי, חשכו עיניהם, לא רמורות, האוזניים. שיב להם אדם שפוי מהצד, נכון, אין להם כוח ראייה לאותם אוזניים, אבל סוף סוף יש להם כוח השמיעה, הם שומעים קולות. אבל העיניים השאירו לו בזעם, בלעת המחלוקת, יש כוח שמיעה. מי שמע על זה? העיניים עברו העולם ומלואו, אצל גדולי מעתיקי השמועות העיניים הייתי, מזרח שמש, שם מבוררת. ובכל בתי המדרשות של העיניים בעולם לא ראיתי מעלה בלשמוע, לא ראינו אצל אבותינו בעלי העיניים את המושג הטיפשי והלא נצח שנקרא שמיעה, האוזניים סתם דל גאה. אבל האוזניים ענו שהעיניים סתם שני חורים בראש, לא יותר וכו' וכו'. מי שהמשיל את המשל הזה אומר, זה רבי שמשון פינקו, זה חצת גברוכה. שהוא משיל את זה לכל אלה שבעלי המחלוקת, שמתבססים במחלוקת. הוסיף ואמר שיקח חתים בין אדם לחבר הזה כתוצאה בכך שאחד מבטל את חברו משוכנע שהחבר שלו הוא בעל חיסרון בארץ. האמת היא שאכן הכרח הוא לראות את החיסרונות של השני כי הוא לא יורד כלל לערך מחשבתו, הרקע שלו, האבון וההשכלה, הסגנון והחינוך שהוא קיבל. ידעו כמו שהאוזניים לא מבינות מה מעיניים ומהו האמת. מהו האמת שעל הרב רפשים שם? שכל אדם לבדו. אין שלמות בפני עצמו, לא העין ולא האוזן. דווקא כולם ביחד בונים את השלמות של האדם. כך גם ישראל הוא מורכב מאוזניים, עיניים, פה, מוח ולב, כולם ביחד בונים. בונים יחד את הבניין המושלם של קרא ישראל. אך בצחיים סיפר שבין של הכפר והשכן שלו פרצה מריבה גדולה. נו, הריב בחלק את הקו של מריבות על דבר, מה בכך? אבל הוא המשך לרבה מלחמת עולם גדולה, השכן עם על ראש הכפר. שילך להתלונן ולהעיד בפני השלטונות על הניצול למעמד שלו לשחרר כמה מערלי הכפר מהגיס לצבא אחרי שקיבל עם שוחד. אבל אשתו של השכן, שראתה שהוא מתכוון ליצור קשר עם השלטונות והשין, היא זכה והזהירה אותו. ראה בן הבחור שלו וככה השתחרר מהצבא אחרי שקיבל עם שוחד. אבל הבעל זוהם שיש המחלוקת בערה בקרבו אמר, כדאי לאסור אותי, אותך ואת הבן, העיקר שנראה אותו מגדולתו. משיך ואומר שהוא נהנה מהיזבר חיכר בעיר, שהוא דיבר כבר למנהגי קבוצת החסידות שהוא משתייך, בתוך השיחה הוא סיפר דבר לא טוב על רבי אחר, אז אמרתי לו מיד, גם כשלך יש רבי משלך, ואתה שייך לצד השני, בכל זאת תסכים איתי שהרבי של החסידות השנייה לא יצא לך למתך, ועשו דבר לו בשנורת. האברך חזר בו מיד ואמר, אתה צודק, צודק לגמרי, אני מצטער, חזר בו לחלוטין. וכן, הוא באמת הצטער. הוא אומר, הרב גנות, אם לנו יהודי שייך לצד אחד, לא מורך את הצד השני. אבל כשמאירים את עיניו במשפט קצה אחד, ממדים אותו על האמס, שלמרות כל התורות דרך גם הצד השני, זה עובדי השם יראה משלם שעשו דלנו לשנורא. מיד הוא חוזר אותו מדברה, מרקים את הראש בכאב על זה שהוא נכשל. על זה שהוא נכשל באלו שנורא. יש מחלוקת, יש מריבה על דרכים ושיטות. יש מריבה על דרכים ושיטות, הנגוד ממצאי פעולה, מותר לנו וגם לחובתנו, שתהיה לנו דעה מוצקה לעניין, אבל אין צורך לדוש ולדוש ולבחוש כל העת באותם נושאים שנויים במחלוקת. אבל שם נגמל אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב ושתיקה, מזהר ברפינורי. כגון שומע חרפתו ושותק. מסביר האחידה על פי הרמק, שאין דבר שמכשיר את הנפש, כמו אחד ששומע את חרפתו ושותק ומוחל. השתיקה, בעת מריבה אומר, שבא יותר מכל התניות והסיגופים שבעולם, והיא כפרה גדולה בעצומה. הגוי נצרתי כרבו של דרוק, גדול עם הגדה המשרים בדורנו, מצטט בהקשר הזה, דברי הגמור במסכת חולין, שאומרת שאין העולם מסכם אלא בשביל מי שבוי להם פי בשעה סריבו. הוא מספר על אברך שלא זכה להיפקד בילדים. אותו אברך נכנס, כנכן מגדל על הדור שיעץ לו, לקבל ברכה מאחד שבולם את פי בשעה סריבה. כעבור כמה זמן הוא השתתף באיזה אירוע שבישות אחד הנוכחים בישו אותו והוא שותק, לא אמר. ואז ניגש אליו האברך, בדמעות, בקשר לנו ברכה, שיזכה לילדים. אותו אחד לא הבין מה נראה, אבל הוא שתן לך ברכה. אבל האברך התחנן, וביקש, והאיש נאות לברכו בחפץ לב. באמת, כעבור זמן קצר נפקדו האברך ורעייתו וזכו לילדים. את העבודנו ממשיך הרב גינוס ואומר, המחלוקות ערפו את עניין המפארם אז ימי קורח והדוסה, ועד היום. חיים כותב מכתב מרגש, שהוא יד בבעלי לגדולי תורה הלכה ישראל בגנות המחלוקת, והוא כותב להם שם. למרון ורבונון, רבותינו הגאונים, וכל יראי השם החרדים על דברו. הנה, אמרו חז"ל, דאגה בלבי ששיחנה. על כן הוא אומר, אמרתי להביע צערי ויגוני לעיני כל ישראל. צר לי מאוד, למה שנתרבה המחלוקת בישראל. והוא מה שנתחדש מדי יום ויום, צדדים וצידי צדדים, והכל בפרסיה. האלה שמדפיסים גיליונות הרבה לכל צד, משלחים לכל פינה ופינה. זה פונה מרבה חתימות לצד שלו, וזה לצד שנגדו, וזה להפך. הכלל, נעשתה כל הגולה כמדורה של אש, שאין לך יום שלא מגיע לידי נגד רצוני עיתונים וגיליונות. כל צד ששופך בוז על צד שלו נגדו, וטעות גדולה היא, שאפילו תהיה האמת עם צידו, מכל מקום בית מחלוקת נסו שמתגבר תעודת הניצחות. ושם, נעשים כל המעצים למישור, ואולי על כולנה, שנתרבה חילול השם על ידי זמן. ומסיים החפץ חיים ואומר, קרוב הדבר מאוד שבזמננו הוא הביא תידי משיחה, והיה ראוי לכל אחד להתחזק בתורה מעשים טועים להרבות שלום, ולהשתחריע הכף של זכות. איך נחרד לב כל איש, ישראל לראות שדווקא בזמן כזה מצליח מה יססות על להרבות קצתות מריבות. עד כמה החיוב, מי שיש בידו למחות, שלא נניח להדפיס. על כן מסיים הרב חיים ואומר, חוץ על עצמכם ועל כלל ישראל. כל אחד במקומו יראה לכבוד את יש המחלוקת, שלא יש מה גדול מתחלל. שלא יש מה גדול מחולל עוד, ויתאמץ להרבות שלום במקומו, ובזכות זה נזכה לשמוע כל מבצר שלום בעולם. פחסקי לוינשטיין, המשגיח, כותב במכתב שהיה לו צער מכל מה שנעשה בזמן המחלוקת. למען האמת המחשבה קשה לקבל עצה, הוא שמע דרך מליצה ממשרואל, משרואל סלנטה. כל מחלוקת לשם שמיים, לפי מחשבת החלוקים, צריכה להתקיים. כי הניגוד של מזו מחזק המחלוקת תמיד בראיות שונות. שהצדק איתו. הוא כותב שידידי חושש לחשוש לכבוד התורה, ואני אומר לכם בזיין התורה יותר. בעת אשר להשתמש במידות התבייש האדם שיחשוב שהקפדה לשם שמיים רחוק הוא אדם מלשם שמיים. קראו לגאווה וכבוד וכעס, כי זהו רע מנעוריו. שכלות הוא לחשוב שהוא חושש לביזיון התורה. הרבה משתם עושים שברוך חיים מהראש כותב, אל תתדבר על ריב לא לך. למה? כי לסוף עם השלום ביניהם ואתה תשאר בכעס. הוא מסיים, ידידי, לא זו הדרך של בעלי המוסר, כדאי אף בשביל פעם אחת להתגבר על כל כוחותיו ולהיות מבטא. גם אם הצדק איתו. הרב הולבה העיר את תלמידיו בשיחה שכדי להצליח להתחק מהמחלוקת, צריך להשתלם במידת השלום. שלום אומר רב הולו, זה משל השלמה ושלמות. וכל החפצים להגיע לידי שלמות, אז קודם צריכים להשלים בכלל עם עצמנו ואת עצמנו ולנצל את הכוחות למטרת בינו לעולם. הוא מסביר שאדם יכול להגיע לשלמות אם יקדיש לנושא הזה מעט בסדר היום שלו. הוא יישב ויתבונן לבדו עם עצמו מה התפקיד שלו בעולם, והאם הוא אכן פועל לקיום תפקידו. כשהאדם ישלים את עצמו וישקיע את כל כולו בשלמותו של עצמו, אז הוא יוכל להתעלות מעל גלי המדנים, המריבות והמחלוקות שעופפות אותו ומציאותו. ספר גם הצדק ויצחק מיכלס גולדבצר שליטה, המנהל הרוחני של ישיבת אור ישראל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישראל שביזו בתלמידי חכמים. משל אילן קיים, המתבונן יוכל להבחין בקלות, הוא אומר, בעבריו השונים, במאפיין של כל אחד מהם. אין מקום לטעות מהי צורה של הענף, עליה, הפרי ומעצה, והכל מפורט וברור. אבל ברור שכאשר אילן גלום בתא הזרע שלו, הבחנה בכל פרט ופרט, עולה להטעות הרבה יותר מאחרי שיצא מכוח על הפרט. עוד הבדל, הוא אומר, פגיעה באילן משמעותה מוגבלת, פגיעה בזרע מעלת משמעות לכל עתיד האילן. והנמשל, הנמשל זה בית המקדש שאימנו יבנה כל העולם, בירושלים הוא מביא עורקים לזרימת החיות, שם כל ויכוח הוא בעל משמעות עצומה. כל סטייה מהאמת, הרת אסון. כאשר שניים שאין דעותם שוות מתווכחים, הוויכוח לא תמיד לסודי הדת בשור שהבריאה, ולוותר לו שייך. זה מה שאנחנו נוסף אותו על הכאן, כדי לשמור עליו, זה משכון לשם, כדי להציל אותו. ובין כך ובין כך, מקרא ספר התורה בחמתן, זה הרקע לביזיון תלמידי חכמים. ומסיים, הרגול בשר בצער, ועינינו רוטו ושקבי לי עם ים הנעצות והגידופים, שסותרים ועורסים ומחריבים והכל על מנת לבנות. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, כשהגיע אדמו"ר מקלויזנבורג, זה התפרסם מהספר מנטיבס המגיד, ובעלה מדי של מסכו, כשהגיע אדמו"ר מקלויזנבורג לארץ ישראל בשנת תש"ד, נסע למירון, ושם הוא נעצר בקבר של רבי יהודה בר אבילוי, שעה הייתה מאוחר, שהתעצפו כולם כבר שקע חמו, אבל בכל זאת הרבי עמד למנחה כמנהגו, רבינותם, אחרי שהסתיימה התפילה המשוכו לצפת, אבל ראו שמצב, עשי הפמלה, ראו שמצב בכל של הרבי נאחר, והוא מוטרד מדוכדך, אף אחד לא הבין למה. למחרת, הוא ביקש עוד פעם ניסה להתפלל בקבר של יהודה בר אבילוי. הקפיד להגיע בשעת צהריים מוקדמת, שב... הוא עמד נתפלל שם מנחה, התרגשות גדולה נקרא עליו. במהלך כל תפילת שמונה עשרה עמד מבחיו, רק אחרי שהתרחק מהקבר הזה, העידו הפנים שלו על שלווה ושביעות רצון. אחד המשתתפים מהמעמד, הרב שמואל אינסדורף, רבם של חסידי צאנז פתח תקווה, ואזר אומץ וניגש לשאול אותו, מה קרה פה? אמר לו הרב, אתמול כשהגענו לתפילת יוצא חשבון נפש, ונזכרתי שהמשנה במסכת ברכות, זה פרק ד', אומר שרבי יהודה בר אבילוי אומר שצריך לסיים את תפילת מנחה לפני פלג המנחה, שעה בערב לפני השקיעה. ובאתי לקבר שלו והתפללתי, ושעה שעה עצמו קבע שמאוחרת. לא יכלתי להאמין שהייתי עד כדי כך חסר רגישות. דומה לחוצפתו של אומן, שעורר את כעצו של אחשוורוש, שאמר לו, אגב נכבוי סמל כהן מבית. לכן הייתי כך מוטרד עצמו, והחלטתי לחזור ולהתפלל מנחה בקברו מקדם, והתפעלתי שיזכה לסליחה שנתן להקדוש. התפעלתי בלב שבוע בתשובה שלמה בשעה שמתאימה לדעתו שרבו דבר אלוהי, ואני מרגיש שכעת זה נסלח. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, הגאון הדר קובנשטיין זצ"ל, לקח חשוב בפרשת סקוירח. ומה מהפרשה הזאת אפשר ללמוד על חיי האדם? אחת השיחות שלו. דוגמה, בחור למד בלתי חשיבה קטנה, מישהו אמר לו, אתה כל כך מוצלח, מגיע לך להיכנס לשבי הפלוניק, שם מגיעים הרבה אלוהים, הבחור הולך, רושם את עצמו. המתינו, בטוח שיזמינו אותו לדלו שיתקבל. חכה עוד, אפשר לשמוע תשובה, אמרו לי שלא ברשימת המתקבלים, שאל למה? אמרו לי שהיו 300 בחורים, נכנסו רק 80. דברו על כל אחד ואחד, היו בחורים שיותר רואים. אפשר לקבל את כולם. אנחנו מצטערים מאוד. אם הבחור פיקח, היה מחפש מיד איפה עוד לא התמלא המכסה, מחפש דרך להתקבל לשם. אבל הוא קיבל משבר. החליט שאם לא בישיבה הזאת, אז הוא לא לחשום ישיבה, נשאר בבית. לפי הציפייה והכבוד שלו, להיות דווקא בישיבה הזאת, דווקא זה נסכם. איפה השכל? אם לאדם יש תדמית עצמית, אומר רבי עקיבא, אין ישתנה. אני חושב על עצמו כך וכך, עצמית אחרת. לא כמו שהוא תפנה, לאדם מתבלבל, נפרד כשיש אחד שמכיר אותו, ואותו אחד כן נכנס, והוא לא מרגיז עוד יותר. כמה נהיג את העולם, תדאג לעצמך. אבל הוא היה בחור שבכל זאת רצה ללמוד, הלך עוד בכולל כמה שעות. עוזר הרבה יותר מהכולל, פוגש חברים שלו עומדים ישועות, משחקים יחד, והולכים למקומות עם ניסיונות. שנה הבאה כבר לכולל הגיע. הגיע לזמן, לקחו אותו לצבא. תפסיק להניח תפילין, לשמור שבת, השם ירחם. כל ירח. של כבוד צריך לאבד את כל העולם. צריך רק להדגיש מה קורה כשאדם בונה לעצמו תדמית מסוימת. אז הוא מתאכזב. אבל אם אין לו את הכוח ואת ההכנה המוקדמת לסבול כל מצב שהוא, זה יכול לגרום להרבה צרות. אנחנו ממשיכים פה לעם. סיפר בנר שולחן שבת, מביא מחבר שסיפר לו שהוא לומד, על אחד שלומד איתו מסגרת לב לחם, צעיר חילוני. אותו אחד רוצה להתחזק, החליט קיבל את מנסה שישית, כנס אל יד קטן מובדרת. הוא צריך לחדש אותו לפני שבת, אבל הרצון היה חזק, אז הוא הניח תקנו לפני שבת. בתחילת שבוע, הדוד של הבחור, אחד בא לחנה פשרומה, באזור דתי, מתקשר אליו, אמר לו, תגיד, יש לך ציצית? הבחור המופתע, ענה, כן. לפני שבת חתי לנהג ציצית, אמר, שיין, תלוש חבנה, תבוא לעבוד אצל בחנות. כשהבחור הזה סיפר לי את זה, הוא אומר, הוא היה נרגש מאוד, ראית, שמתי ציצית, הגדוש ברוך הוא שלה לתורנסה. וזו העבודה שהוא מאוד רוצה אותו, אפילו בקש מהם שאני מדבר עם הדוד שלו שיתן לעבודה, והנה ככה הוא קיבל אותה. אנחנו שוכרים עם השוט הימי, בשכונה של הרב גוין רבות חלה משוורץ ופשיטה. אחד מספר שהיה נוכח בשמחת שער ברוכות, השמחה נמשכה, הסעודה נמשכה לשעה מאוחרת. עד שכשברכו בקעת המזון, נמשכו את השבע ברכות, אז כבר יצאו כמה מוזמנים, מהמוזמנים, בשביל להספיק את האוטובוס האחרון. שיוצא מהר, ולא נשאר 10 אנשים, אני צריך להפסיק את הברכות, שלא נאמרות פחות מ10, או שלדון את זה כמו שהתחילו להתקלל, ויעשו שגומרים גם לא נשאר 10. ומה דין כשיצאו אחרי שהתחילו ברכת המזון? אז הוא מביא שהפסחית שובה, בבן העזר, בשם הזכור לאברום, אומר שהם התחילו ברכת חסנים ב10, ויצאו מקצתם, לכן הם התחילו לפה לחדש את זה, יצאו מקצתם, גומרים, כרגע מבר בור חשולפון. ואמר לי הרפא לקרוא שקורא יותר שלוימה, שאני דביודה כתב, שבדייבד אם ברכו ברכת שטן, אם בני 10 יצאו את החוב, והוכח מזה שאם יצאו מקצתן, אז גומרים, כמו בשאר הדברים השנים במשנה שצריך להיות 10. הרי זה לא מעכב. והנכד שלו בספר יד המלך, סובר שגם בדייבד זה מעכב, שבעשור הוא כתב לחלק במיר כחוקרנו, חזור הצוצר, שחייבה רק 6 עשור, או שבחיו אחד שחייבו, עליהם חיוב היום מפסיקים. אבל יביר כאז חסנים, שיש שוב על החתה לברור בפני הסורו, שם צריך לומר שכיוב היום פחות מהסורו, גם הדיבד לא יצא, אבל לפי דבריו, בדרך כלל שברכת חתנים, אין מברכים שיצאו מקצתם. הוא ממשיך עוד דברים שאמר לה הגאון, שדעת הנציב בהם אפשר לי לחלק בין אם יצאו, אחרי שהתחילו את הברכות שאז המשכים, לבין אם יצאו באמצע ברכת המוזל, ולפני שהתחילו את ברכת חסנים, שלא יברכו. ושטען הגאון ענז, שלפי מה שדייק הבריס קרוב בדעת הרמב״ם, שברכת חתנים, מחלק ברכת המוזל, בברכת חתנים, אפשר את ברכת המוזל, וייתכן שהם התחילו ברכת המוזל, בעשור יכולים להמשיך. דף אני בהלוכה, אנחנו עושים בסימן שין בימיו סיום חטא. אדם שמקפיד על איסור חודש בחוץ לארץ, אם יכול להשתמש בזה יום חצי ערב. כך ועלה נסיום, אני נמוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשום פי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן, נלמד גם אנחנו תלמד בפרק בהלוכה. רוב חצרות, שיתוף ובואות וסכומים אפשר לעשות אתם גם במאכל שלא ראוי לאכילה עבור אלה שמרבים ומשתקפים, ובלבד שיהיה ראוי לאכילה לאחרים. לדוגמה, אדם שנדר לא לאכול מאכל מסוים, יכול לערב ברוב חצרות, כיוון שהמאכל מותר באכילה לכל אדם מלבדו, ואדם שנוהג איסור במאכל שנוי במחלוקת הפוסקים, כגון איסור חדש בחוץ לארץ הדין הוא, שאם הוא נוהג את זה לחומר בעל בתור עידור, הוא יכול לערב בו, אבל אם הוא נוהג את זה איסור, כי את יודעת המחמיר, אם לא יכול לערב בו, כי על פי הנהגה שלו זה לא ראוי לשום אדם אותו מאכל. אחד שנדר לא לנות מאכל מסוים לא יכול לערב בו, כיוון שאומנם האתר שנוצר על ידו, שהוא רשאי לטלטל עם כל החצר ולהפך. אבל יש חולקים אמרו שהוא יכול לערב בו, כי הוא יעשה אותו בנדר, אלא הנאה ישירה. כי איך הנאה רגילה ממאכל. יש להחמיר בדבר. עירוב תחומין לכל הדעות יכול לערב בו, כיוון שלא עושים עירוב, נפטרו בזה, אלא לצורך מצווה. אצלה לא בידינו. מצווה סלב לאין, סלב לאין מסנדלו. כלומר, קיום מצווה בכל צרכיה לא נחשב טענה. ומילא היתר, היתר שנוצר על ידי עירוב התחום, שהוא צורך מצווה, לא נחשב כענה ממך. מצוות הפרשת חלה בזמן הזה, סליחה, היא בארץ ישראל בלבד, וחז"ל תקנו להפריש גם בחוץ לארץ, ובזמן הזה וגם בארץ ישראל המצווה רק מדרבון, אלא שעדיין קיים הבדל בין חלת ארץ ישראל לחלת חוץ לארץ, חלת ארץ ישראל אסורה באכילה לכהן, בתומת המת שלא ניתן להיתר ממנו בזמנו. בזמננו, ואילו חלת חוץ לארץ מותרת באכילה לכהן שלא נטמא וטומאת יצאת מגופו, או שטבע לטהרתו, ויש שמחמירים גם בחלת חוץ לארץ, כיוון שהכהנים שבזמננו הם רק כהני חזוק, שיחסם לא מוחלט, אבל בערב פסח נהגו להקל בכך כדי לקיים חזקתם של הכהנים, ויש שידעו להקל בזה גם במשך כל השנה. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, כמות המאכל שנדרשת לשיתוף עבורות היא לכל היותר כנפח של 6 ביצים בקליפתן. יש שאומרים את 8 ביצים, היא כתחיל הראוי להחמיר. כמות הזאת נכנסת לפת ולכל מאכל שנאכל בפני עצמו כארוחה, אבל מאכל שמלפתים בו את הפת, דיינו שהוא נאכל רק את הסבת לפת הסעודה, השיעור של השיתוף עבורות הוא כפי הכמות שאוכלים ממנו כתוספת, שתי סעודות פת. ומאחד שמשמש לכינוח בסעודה בלבד, שיעורו כפי הכמות שאוכלים ממנו לכינוח בשתי סעודות, במשקה. הכמות הנדרשת היא כמות שמספיקה לשתייה בשתי סעודות, שהיא שתי רגילות. נפליג 100 ימים אחורה, אני זכר בקצרה במה שלמדנו אתמול, מבוי שמוקף, מה שלמדנו לפני 100 ימים, סליחה, מבוי שמוקף במחיצות משלושה צדדים, כגון במערב, צפון ודרום ופרוץ ומזרח, אפשר להתיר אותה לדעת קנת קורה בקצה המזרחי. כדוגמת, תקרא לקצה המבוי שמהווה עקר, וכך, כשהמקום הזה רשות סיוכית, ובכך נמנע חשש, שמתוך הטלטול במבוי יבואו לטטל גם רשות סורבים, או להעביר חבצים ממנו לרשות סורבים ולהפך. והן הקורה כשרה, אלא כשמונחת בחלל המבוי. מעין שהראשיים מונחים על גבי מחצת המבוי, הצפונית והדרומית, ובין שמונחים על דבר אחר. אבל אם הוא הניח את הקורה מחוץ למבוי, כל שהוא חיבר אותה מבחוץ, לא והמחיצות, צפונית והדרומית, גם אם אין כל מרווח בינה למחיצות, המבוי הרי היא פסולה, כיוון שהקורה היא כן תקרה, אין דבר קל להניח תקרה, אלא לגבי חלל המבוי. ואנחנו ממשיכים לקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. מוזמנים להצטרף אלינו כמובן ללימוד הימי בספר חפץ חיים. היום אנחנו חוזרים בסעיף ו' כלבי תמיכות לשנור, שהחפץ חיים אומר שההיתר לספר לשנור שנאמר בפני שלושה הוא רק באותה עיר, לא בעיר אחרת, אפילו עם שיירות מצויות מזו לזו. בבר מהם חיים הוא מוסיף שזה לא כלל קבוע, אלא זה תלוי כמה הסיפור מרעיש את הזנה הבריאות, שיש דברים שמי אפילו מהיר לעיר, ויש דברים שלא נשמעים כל כך כולם חשובים מעניינים, ובוודאי לא נשמעים מהיר לעיר. בדברים כאלה ייתכן שאפילו באותה עיר, עם עיר גדולה, הסיפור לא עומד להתגלות בחלקי אחרים. בביאור מוספים שמהדורת עיר שמוספים שבזמננו עקב התפתחות אמצעי התקשורת שחוצים ימים ויבשות, אז יש שכתוב בחלקת בניומים. זה לא תלוי רק במקום שנאמרים הדברים, בעיקר כלפי מי הדברים נוגעים. ישנם דברים שמסרים קבוצה מסוימת של אנשים שקשורה לאותו אדם שעליו נאמרו דברי הגנאי, שכלפיהם יש לתלות שכשנאמרו הדברים והביטלות זה יתפרסם מנהם. זה היה גירה מקומות מרוחקים מהמקום שנאמר סיפור. ואילו אצל אנשים אחרים שלא מגלים מינן בספור הזה, זה לא יתפרסם כלל, ולהם יהיה אסור לספר גם כשנאמר בפתלוסה, כמובן שכל דבר יש לדון לגופי. ולסיום רבותה, המאורס הגדולים, התחזקות יומית. המאורס הגדולים הובא מעשה במנוברדו, כשהוא אומר שמישהו נוסע ברכבת, מתוך אי סבלנותו, דוחף את קודל הקרון, נדמה לו שהוא מזרז תמירות הרכבת. הרי זה ברור שהדחיפה הזאת היא ללא הועיל ושטותי, כך גם קטני המנה, שהדוחקים ולאותים בענייני פרנסה מתגיעים עד כדי גיחוך, אגב ידחוף ויפור את כל הלכת העולם. יגיעו כחרדול, דברים של חרדל מיותר ממה שנגזר. תשתדל רבותיי, לזכור שההסתדות שלנו לא מבינת הפרנסה ולקבל כפי מה שנקצב לנו משמיים, אלא שנגזרה עלינו חובת ההסתדות. עד כאן זרנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, ומרבה הצלחה בכל אשר לפני. אנחנו יודעים בגשמיות וכל תוסלה.